Soma vipachima tuya imatili yabashot ha'apa bechama olevana yiyatuya ופנינים של כל חסד הם לאתה וליבי והגישנה כגן של נתיה וליבי ירחנה והגישנה כגן שלנתה הרב עומיתנו בך לא תזכה כל בריאה ועולם שכולו תוהה אידם גורו רתנה מנדלה כמיית הימי. אז אנחנו עוברים עכשיו לעוד רשימה של נדרים שהם יהיו מהקבוצה השנייה עכשיו. גמרנו עם נדרי הבסיס, אנחנו עוברים לכללים המונעים, או אני חושבת שבמקום אחר תרגמתי איסורים. הם לא נדרי הבסיס, נגיד ככה. נדר מספר 8, זה איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, וזה נמרו שימה צ'פה. ואפשר לקרוא לזה בקיצור רק שימה. שי זה בסיס. זו אותו מילה לבסיס שהייתה לנו באחד המרכיבים של כל העברה. שימה זה בלי, בלי בסיס. אז בקיצור אפשר לקרוא לזה בלי בסיס, הכוונה להאשמה בלי בסיס, או השמצה בלי בסיס. זה אומר שאנחנו משמיצים מישהו בלי שיש לנו בסיס להשמצה שלנו. אז כמובן צריך לפרט, תכף ניתן לכם גם את הטיבטית. מי זה העובר העבירה? נזיר או מזירה מתחילים, כאלה שנדרים שלהם לא נפגמו, או שנפגמו אבל הם ברי שיקום, והם שפויים, אוקיי? עד כאן אותו דבר. את מי הם משמיצים? אז כאן כתוב שהאובייקט שלהם, האדם שאותו הם משמיצים, הוא נזיר או נזירה מלאים. אבל הביאור אומר שזה גם חל אם הם משמיצים נזיר או נזירה מתחילים. אז אתם עדיין עלולים ליפול לשם. מהו מצב התודעה? המרכיב השני, נכון, של נדר. אז מדובר שם על זיהוי נכון ועל כוונה, נכון? במצב תודעה יש את הדושה, יפה, ו...
קונלון.
אז זה קורה כש... לא שמעתי שום דבר, לא ראיתי שום דבר, אין לי שום ראיה שקרה משהו לא קשורה, ואני בכל זאת הולכת ואומרת שנזיר כך וכך, או נזירה כך וכך, עשו איזושהי עבירה. הרבה פעמים התכוונו לפעילות מינית כלשהי. ראיתי את כך וכך, מקיים יחסי מין או משהו כזה, בלי שראיתי, בלי ששמעתי, בלי שיש לי סיבה לחשוד, בלי ש... אף אחד אחר לא ראה אותם. אז זה אומר שהאשמה היא חסרת בסיס. אין לי בסיס. לא רק שאני לא ראיתי, אלא גם לא שמעתי מאף אחד אחר שהוא ראה דבר כזה, או שמע דבר כזה, או חושד בדבר כזה. לחלוטין בלי בסיס. אז הזיהוי הנכון, במקרה הזה, פירושו שאני מזהה שזה המקרה. אני יודעת שלא ראיתי, לא שמעתי, אין לי שום בסיס לחשד, אף אחד אחר גם לא נתן לי שום בסיס לחשד, ובכל זאת אני הולכת ומאשימה אותם בעבירה. אז ברור מה זה הזיהוי נכון? אני יודעת שלי אין בסיס, ובכל זאת אני הולכת ואומרת. אז מה תהיה כאן הכוונה? הכוונה היא אני רוצה לפגוע במישהו, להוריד את קרנם. בעיני הקהילה, או פגיעה בהם, או שאחרים לא יעריכו אותם. יש לי איזה חשבון איתם, וזה דרך כזאת פרימיטיבית לפגוע בהם, להוריד את קרנם. ואני מספרת למישהו שלישי, את יודעת מה, הם עשו כך וכך. בלי שיש לי שום ראייה, שום בסיס. אז הכוונה שלי, כשמגיע לכוונה, היא הרצון שאחרים יחשבו עליהם לא טוב. להוריד את קרנם בעיני אחרים. לפגוע במעמדם בעיני הקהילה. אז לא רק שאני רוצה לפגוע במישהו, או להוריד את קרנו של מישהו, אלא שאני בכלל ממציאה סיפור שאין לו רגליים. אז כדי שהעבירה תתבצע, אני צריכה לנקוב בשם האדם שאני משמיצה, צריך להיות על אדם ספציפי אני מדברת, ואני גם אומרת מה הם עשו, שהם לא עשו, אבל הסיפור שאני מספרת עליהם, שאני יודעת שזה לא נכון. אז זה אומר שבו בזמן שאני יודעת שאין בסיס לסיפור, אני יוצרת מה שאנחנו קראנו מחשבה הפוכה. אתם זוכרים, זה נושא שחוזר שוב ושוב בנדרים האלה. אני יוצרת מחשבה הפוכה, שהיא הפוכה למה שאני יודעת, שנכון. וכאמור, בכתבים, הדוגמה שהם נותנים פה זה בדרך כלל עבירה מינית. אני ממציאה על מישהו עבירה מינית, והמעשה הושלם אם אני או שמתכוונת להגיד את זה, או שאומרת את זה לצד שלישי. גם כשהתכוונתי להגיד את זה, כבר עשיתי את העבירה. כבר התחלתי לעשות את העבירה. אז זה לא נדר בסיסי, אבל אתם יכולים להעריך כמה הוא יכול להזיק לקהילה, אם מישהו הולך ומשמיץ אחרים בלי שום בסיס. זה יכול לגרום נזק עצום ולפגוע בהרמוניה בצורה קשה. כי יכול להיות שיגלו מהר שאין רגליים לעניין, אבל בינתיים האמון מתערער והמורל יורד ויש דיבורים על נושאים שהם לא דרמיים וכל מה שקשור בכך. אז זה מסוג הנדרים. א', יש בו שקר, יש בו השמצה, ובעיקר האופי שלו הוא של פגיעה בהרמוניה של הסנגה. אז אמנם ההקשר הוא של נזירים ונזירות, אבל אתם יכולים בקלות לעשות אקסטרפולציה מעבר לעולם של נזירים ונזירות, זה חל על כל אחד מאיתנו. מישהו ממציא איזשהו סיפור, לא חייב להיות קשור למין. מישהו ממציא איזשהו סיפור על מישהו אחר, כי הוא יש לו חשבון עם אותו אדם ורוצה לפגוע בו, והוא משמיץ אותו באיזושהי צורה שאין לה שום רגליים. פשוט כי הוא לא רוצה שאחרים יאהבו אותו. כי הוא לא אוהב אותו. אז אנחנו יכולים בקלות לראות איך אנחנו נופלים בזה. בקלות. תחשבו על מישהו שאתם לא אוהבים, וכמה בקלות אנחנו עלולים ליפול לכזה מצב. אפילו להגיד משהו על מישהו שאנחנו בכלל לא יודעים שזה נכון. הייתי רוצה שתעצמו רגע את העיניים. נסו להתמקד קצת פנימה. להיות עם עצמכם. הרגיעו את הנשימה. ונסו לדמיין מצב שבו אתם חיים בקבוצה או בקהילה או בסביבה. כשיש לכם ודאות גמורה שאין בסביבה שלכם אף אחד שינסה לפגוע בכם. שום צורה שהיא. נסו לדמיין חברה שבה אתם חיים. שיש לכם ודאות גמורה שאף אחד לעולם לא ייקח מכם משהו שהוא שלכם. חברה שבה אף אחד לא ינסה להתחיל עם בן או בת הזוג שלכם. חברה שאף אחד לעולם לא ישקר לכם. חברה שבה אף אחד לעולם לא ישמיץ אתכם, עם בסיס או בלי בסיס. וננסו לדמיין עולם שבו כל הקהילות הם כאלה. שבו כל האנשים חיים עם המידה הזאת של ביטחון בחייהם. איך זה מרגיש? ושאלו את עצמכם מה אתם צריכים לעשות כדי למצוא את עצמכם בחברה כזאת. יכולים לפקוח את העיניים. יש מישהו שרוצה לשתף משהו?
זה פשוט פח לי את הלב ברמה המטורפת, ואני כל כך רוצה את זה, כאילו אני כל כך שמח שאנחנו לומדים את הקורס הזה, כל כך תודה, אני... אין לי מילים, זה כאילו חם כזה, נכנס חום בגשה שלי. תודה.
תודה למה הדבורה. אני הרגשתי שאם בכל העולם יהיו כאלה קבוצות של אנשים או קהילות, זה הגן העדן. זה כבר, זה האושר. ואחר כך הייתי מאוד עצובה שאני יודעת שיש הרבה דברים לא טובים בי, ואז העובדה שאני משליחה את העולם שיש בו שקר או דברים לא יהיו טובים, הם באים ממני, וזה מאוד עצוב. אז זה היה שני דברים בניגוד. תודה למה דברה.
תודה רבה.
רציתי לספר על חוויה לגבי הקהילה פה, שאני חווה אותה השנה יותר ידידותית לי, יותר חובה למה שביקשת. אז זה בוודאי הרבה עבודה שלך, ואני מודה לך.
שלך, עבודה שלך.
ואני מודה לכולם, ולך בעיקר שאת בראשה, באמת.
כן, תודה רבה.
תודה רבה.
האפשרות הזאת קיימת. היא נשמעת אוטופית, אבל אנחנו יכולים להביא את הגן עדן לכאן. ושזה הנדרים האלה, זה המטרה שלהם. אנחנו נתחיל לשמור אותם היטב, אנחנו יכולים ליצור, כמו שהיא אומרת שהיא חווה עכשיו סביבה הרבה יותר ידידותית ממה שחוותה קודם, היא עשתה עבודה. אז היא משליחה משהו אחר. זו המטרה של הנדרים האלה. אנחנו נשליך את הסביבה כזאת. זה כל כך פשוט. לא כל כך קשות לעשות, אבל ההיגיון הוא טריוויאלי כמעט. הנדר הבא, אני אומר בק צם. אז בק צם במקרה הזה פירושו רמיזה או רמז. זה שם מקוצר לנדר, כמו ששימה ללא בסיס היה שם מקוצר לנדר של השמצה ללא בסיס. השם המקוצר הזה זה, אפשר להגיד יותר טוב בעברית, ברמז בלבד. בק זה בלבד. ברמז בלבד. אז נדר מספר 9 הוא מאוד דומה לנדר מספר 8. גם יש כאן השמצה, וגם לה אין בסיס. אלא שהוא קצת יותר קל בזה שאנחנו לא במפורש אומרים על מישהו שעשה משהו. אלא אנחנו רומזים, אנחנו משאירים רמז עבה כפיל. אני ראיתי את משה אתמול בערב מאחורי העצים שמה, ואתמול בערב ראיתי מישהו עושה עבירה מינית. אז אני לא אומרת במפורש, אבל ברמז בלבד, אבל מספיק בשביל להציג את האפקט המרושע שהתכוונתי לו. אז זה עבירה מספר 9. הבסיס אותו דבר, נזיר או נזירה מתחילים, שפויים, שנדריהם עוד לא התקלקלו לגמרי. הזיהוי אותו דבר, אני יודעת שמה שאני מספרת הוא בדותה. הכוונה אותו דבר, אני רוצה להוריד את קרנו של מישהו או לפגוע במישהו שאני, יש לי איזה חשבון איתו שאני לא אוהבת אותו. וקצת יותר קל זה שאני לא במפורש קושרת את האדם הספציפי לעבירה הספציפית, אלא יוצרת מספיק ספק כדי שאפשר יהיה לקשר אותם. אז זה נקרא ברמז בלבד. אז האם זאת עבירה כשנזיר או נזירה עושים את זה? כן, זה כתוב כאן, הם מפרים את הנדר, הם שוברים את הנדר אם הם עושים משהו כזה, כשהם יודעים שזה לא נכון. אם אנחנו לא נזיר או נזירה, גם לא משהו נכון. האם זה מכניס אווירה לא נעימה ואחורה בקהילה? אין ספק, אין ספק. האם זה קל? כל כך קל. כי כשמורים רמז בלבד, פה כמו שהם מתארים את הדוגמאות, זה רמז עבה. אבל זה יכול להיות רמז מאוד דק. מישהו מספר לכם בשפחו של מישהו, ואתם מרימים גבה. זה מספיק. זה מספיק. זה רמז בלבד, וכבר הם ידעו שהסיפור לא שלם לדעתכם, וכבר זה מקלקל. זה כל כך קל. אז מה כשאתם תופסים את עצמכם עושים דבר כזה? מאוד חשוב לשים לב, ואם שמתם לב, לעשות איזושהי צורה של וידוי על זה, אם זה ביומן שלכם, אם זה עם הנלע המים. מאוד חשוב לא להשאיר את זה ככה בלי לפעול, בלי לעשות כלום. או להיכנס להכחשה, או למין עיוורון, ולא להיות מודעים אפילו שאנחנו עושים את זה. זה הכי גרוע, כי אז אנחנו ממשיכים לעשות את זה. ההשלמה, כמו במקרה הקודם, או שאני רוצה לעשות את הרמז, או שאני בפועל אומרת את הדברים האלה. יש טקסטים שבמקום להגיד ברמז בלבד, הם אומרים עם בסיס קטן. אבל הכוונה לאותו נדר. מאוד קל אם אנחנו לא אוהבים מישהו, מאוד קל ליפול לשם. כל כך קל ליפול לשם. אז התקנה האולטימטיבית לנדר הזה זה של אין אף אחד שאנחנו לא אוהבים. טוב, תחשבו, מצב שאתם ממש לא אוהבים מישהו, ומישהו בא ומשבח אותו בפניכם. איך אתם תגיבו? אתם תתלהבו מהשבחים? אפילו זה כבר מתחיל להיות מעגל קונצנטרי. אם אתם לא משתתפים איתם בשבחים, אתם כבר מעגל קונצנטרי של העבירה הזו. כל כך קל. אז הנה יש לנו כבר שתי דוגמאות של דיבור שהוא מפלג. צורת דיבור שהיא מפלגת. זה חוזר לשאלה, האם אתם חייבים את כל ה-36? אם אתה עוסק בדיבור מפלג, אז זה כבר מכסה מקרים כאלה. אז אפשר לקבץ אותם. מה יש מאחורי הדיבור המפלג? מה המניע? יש רצון רע, רצון רע, בדיוק. אם אין רצון רע, אז זה לא יקרה. אז יש רצון רע. אז מאוד חשוב לבחון את המוטיבציה שלנו כשאנחנו אומרים מה שאנחנו אומרים, וזה קשה, אנחנו לא תמיד נותנים לעצמנו דין וחשבון אמיתי על המוטיבציה שלנו. במיוחד כשמישהו לוחץ לנו על הכפתורים. היה פה מישהו שלא נלחצו לו הכפתורים במוער? אף פעם? אז כולנו בסכנה. כי במיוחד שמישהו לוחץ לכם על הכפתורים, יש לכם כבר משהו נגדם, זה יכול לקרות בקלי קלות. איזושהי צורה, אם אנחנו נלחצים ממישהו, אנחנו באיזשהו מקום, בגלל הנטיות שלנו שבאות מבורות, יש איזשהו יצר נקמנות קטן או גדול, ואנחנו איפשהו ננסה להוריד אותם באיזושהי צורה. אז מאוד קשה לשמור על המיינד שלא ליפול לשם, אבל נזיר או נזירה מתחייבים לשמור על המיינד שלא ליפול לשם. אז בשני המקרים המוטיבציה היא רצון להשפיל מישהו, רצון לפגוע במישהו, רצון להוריד את קרנו של מישהו. לא רק שאני לא אוהב אותו, שגם אחרים לא יאהבו אותו. שלא מגיע להם שיאהבו אותם, כי הם, תשלימו את החסר. מה אם אתם סבורים שאדם מסוים עומד לגרום נזק לקבוצה או לעצמו או למישהו בתוך הקבוצה? נגיד יש לכם חשד סביר או מחשבה שצריך לבלום מישהו, שהוא עלול להזיק או שהוא כבר מזיק, ואתם הולכים ומדברים על זה עם מישהו נוסף, איך זה יחסית לנדרים האלה? סופר תלוי במוטיבציה שלנו, האם אנחנו מחפשים לעזור להם או לפגוע בהם. אם אני חושבת שאדם מסוים עלול לגרום איזשהו נזק לעצמו, לאחרים או לקהילה, מחובתי לפעול למנוע נזקים כאלה או למנוע עוולות, זאת חובתי. אבל יכול להיות שכדי לעשות את זה אני אצטרך להגיד עליו משהו שלילי או עליה. אני אצטרך להגיד עליהם משהו שלילי למישהו. אז מה לעשות? לא להגיד או כן להגיד? הקו הוא לא פשוט לפעמים.
להגיד איך הוא מופיע בעולמי.
איך הוא מופיע בעולמי ולבחון טוב טוב את המניע. ראיתי מישהו גנב ויש סכנה שהוא הולך לגנוב עוד פעם. וראיתי, אני יודעת שהם עושים את זה וזה יכול לגרום נזק. מה אני עכשיו אעשה? אני אלך ואספר לכולם שהוא גונב, שישמרו טוב טוב על הדברים שלהם? מה אני אעשה? איך אני אמנע עוולה? יש הרבה דרכים לפעול כמובן, אבל בכל זה מאוד חשוב כמה אני שופטת אותם. אם אני רואה אותם עושים משהו שנראה לי כעוולה, ברגע שאני מתחילה להיכנס לשיפוט, אני בסכנה של לשבור את הנדר הזה. האם אני יכולה לשמור את ליבי פתוח ואוהב וחומל ומתוך שמה לפעול, כאילו הם אמא שלי, בלי להיכנס לשפיטה, ולשפיטה זה אומר משהו, הם לא מספיק טובים, אני יותר טובה, וכל הסיפור שמתלווה לזה, או אני שומרת הלב פתוח ואני באה להגן עליהם ולהגן על הקהילה. ואז מה אני עושה? ואז אני עושה מה שאני צריכה לעשות, ומדברת עם מי שצריך לדבר, או מה שמתאים. אבל כל כך חשוב להיות כנים עם עצמנו מה אנחנו עושים כאן, ולשמור הלב פתוח ולזכור שהם אמא או ילד שלנו. ומה אני יודעת מה הכוונות שלהם? אולי אני בכלל לא מבינה מה הכוונות שלהם, אני רק רואה מה הם עושים. זה נושא למחשבה. אז לפני שאני פותחת את הפה ולפני שאני עושה מעשה, אני צריכה לעצור, איך אמר לנו אתמול האורח, לנשום ולבדוק מה המוטיבציה שלי, מה הכוונה שלי, איך אני מרגישה, איך המחשבות, האם יש שפיטות, מה זה שאני הולכת לעשות עכשיו, לפני שאני עושה את זה. ואם אתם צריכים 10 נשימות, תיקחו 10 נשימות כדי לברר את זה לעצמכם. ואם צריך לחשוב יום שלם, תחשבו יום שלם לפני שאתם עושים נזק. ולא תמיד זה יהיה קל, במיוחד אם אתם בתפקיד אחראי, אם אתם נושאי תפקידים ואם אתם מייצגים את הקהילה ואתם אמורים לשמור על הקהילה ועל ההרמוניה בקהילה, ואתם צריכים לרסן מישהו, למשמע מישהו או משהו כזה, אז נושאי תפקידים במיוחד חשופים למצבים האלה. בגלל זה הם נושאי תפקידים, כי הגיע זמנם לגדול לרמה הבאה. זה נותן להם הזדמנות לבחון טוב בפנימם ולהגדיל את עצמם. במקום שהם עושים מה שהם צריכים לעשות, אבל הלב נשאר פתוח. לעולם לא סגור, ולעולם בלי שביתה. וזה לא תמיד קל. עכשיו שוב, כשאני אומרת בסיס, זה יכול להיות שאני מייחסת להם כוונה מסוימת. אני לא יודעת מה הכוונה שלהם, אני רק רואה מה הם עושים. אני אף פעם לא יודעת מה הכוונה שלהם. הבודה אמר, אל תשפטי עד שלא תגיעי למקומי, אין לך מה לשפוט אנשים. את לא יודעת למה הם עושים מה שהם עושים. במיוחד אם אנחנו נכנסים להשקפה הטנטרית. אז אנחנו לא יודעים למה הם עושים ומה הם עושים. אז לא להתיימר. אבל כן, לפי מיטב שיפוטי והבנתי וכוונתי ואהבתי, עם זה אני פועלת.
למה לא? בנדרים האחרונים מציין שבין אם זה מחשבה ובין אם זה עשייה, אז זה מפלה, אני הבנתי נכון?
פה יש, אם אני מתכוונת להגיד,
כן.
ככה היא ג'צונקאפה אומר. ג'צונקאפה זה... אומר, אם התכוונתי ללכת ולהשמיץ מישהו, כבר התחלתי לעשות את העבירה, אבל העבירה הוא שלמה כשבפועל אמרתי.
אוקיי.
יש את האספקט של השלמה, אז אני צריכה בפועל.
אוקיי, תודה.
לגבי נדר 8 ו-9, אני משתמשת הרבה פעמים בטון גלן. האם זה גם אופציה שהיא יכולה לחסות במקום להתוודות, לעשות את הטון גלן, נגיד אם...
אז זאת אומרת, אם תפסת את עצמך...
כן.
עם מחשבה כזאת פוגעת ולא עשית כלום, ואז את עושה טון גלן על עצמך?
לא, על מישהו אחר, נגיד אם אני מרגישה משהו כלפי מישהו, או אם עשיתי בכלל איזושהי מפלה או עבירה, ואני מנקה את זה עם עצמי, או כלפי עצמי או כלפי מישהו אחר. האם זה תיהור שהוא תופס?
תלוי בגודל העבירה, הייתי חושבת. אם זה רק מחשבה חולפת וככה ותפסת את עצמך, ואת יודעת שהיא לא טובה, לא משרתת, ואת עושה... תונגלן על עצמך, ומנקה את זה מעצמך, מעצמך העתידית. זה דרך טובה. חשוב שיש לך פה מודעות, את בעצם מודה בבעיה. את כן. רואה את הבעיה, וזה הקטע החשוב, שאת לא בהכחשה. זה הקטע החשוב. אם את רואה שזה משהו שחוזר שוב ושוב, או שזה חמור קצת יותר, אז תלכי לנעלמה ותדברי על זה.
כן. וגם נגיד בשלבים המקדימים, לפני המדיטציות, יש את הקטע של הוידוי.
כן, גם אפשר להשתמש בו, בהחלט.
גם להשתמש בו. כן. גם אם נגיד עשיתי משהו, ואני, כי אני הרבה פעמים מרגישה נגיד שהלמה כן. נותנת לי תשובות, כן, מה, איך כן. להמשיך. ו...
אפשר להשתמש בזה יופי. כשזה ביני לביני, אני עלולה קצת להשלוט את עצמי. אולי אני לא עושה את זה באופן מלא. קצת יש אי נעימות להגיד למישהו. נכון, אז האי נעימות להגיד למישהו יש לה תפקיד, היא עוזרת לי לרסן את עצמי בעתיד. אז תשתמשו בכלים האלה, תשתמשו בנעלמות שלכם.
רציתי ככה להעביר לעצמי מתי זה להאשים ומתי זה להשמיץ. זה, כן, כי 8 ו-9 זה נבלה וזה טריפה, אבל...
כן, אני פה לא עושה כל כך הבחנה בתרגום פה. לצורך העניין שלנו זה יהיה אותו דבר.
כלומר, אם לדוגמה נעלם לי משהו, ואני חושבת לעצמי, כל מי שיש לו עזרה בבית יכול ככה להזדהות עם הדבר הזה, איפה היא שמה את זה, או היא לקחה את זה, אין איזה בסיס שזה היא, לא שום דבר, אבל זו המחשבה, אז אני עברתי על הנדר?
אם עברת על הנדר הזה, קודם כל בשביל לעבור על הנדר את צריכה להיות נזירה, היא צריכה להיות נזירה מלאה.
אם אני פועלת ברוח הדברים.
ברוח הדברים, כן, זאת מחשבה לא כל כך. אבל זאת לא כזאת עבירה, פול בלון, אבל זה בהחלט מעגל קונצנטרי סביב זה, כן. מה הדרך פעולה היותר פרודוקטיבית מבחינת קרמית, במקרים כאלה? חסר לי משהו, אולי נלקח ממני משהו. איזה אנטידוט אני צריכה להפיץ? לשמור על רכוש של אחרים. ואז ברגע שאני תופס את עצמי במצב כזה, שיש לי חוויה שאולי אני אלקח ממני משהו מחסם, אני מיד מפעילה אנטידוט, עכשיו אני הולכת ואני דואגת כדי למחוק את הדבר הזה מהזרם התודעה שלי.
תודה רבה.
כן. נמשיך, יש לנו עוד כמה. מספר 10. אם הוא גנדון,
גנדון.
ין.
ין.
גנדון ין. גנדון זה כינוי לסנגה. גז זה חסד. אנשי החסד. וין זה לפצל. אז פה מדובר על פיצול סנגה. אז כמו שלמדנו כבר על פיצול סנגה בקורס 5, ודיברנו על זה הרבה בלימוד שלנו, אז פה לא נאריך. אנחנו יודעים שיש את המעשה המקורי ההיסטורי שקרה בתקופתו של הבודה, ואת המעשה ההיסטורי הזה אנחנו לא יכולים לעשות יותר, כי הבודה לא איתנו ואנחנו בתקופה אחרת. זה היה מעשה היום ונורא, שבא מישהו ומפצל את הקבוצה של הנזירים. צריכים להיות שם לפחות 8 נזירים מלאים כדי שהמעשה יקרה, ובא מישהו ולוקח לפחות 4 מהם ומפצל ואומר, אתם תלכו אחריי או אל תלכו אחרי הבודה. וכל התנאים שמתלווים, צריכים להיות 2 התלמידים הגדולים של הבודה שיאחו את הקרע, וכל מה שקרה אז צריך לקרות כדי לעשות את העבירה הזאת, אנחנו לא יכולים לעשות אותה. אז אין לנו כל כך הרבה מה לדבר על המצב הזה, אבל הוא מצב מאוד חמור, כי כשזה קורה, אף אחד לא יכול להשיג שום הישגים רוחניים, כל עוד הקהילה לא אוחדה שוב, וכך הלאה. אז את זה אנחנו לא יכולים לעשות, אבל אנחנו יכולים לעשות דברים דומים, לצערנו. וזה אומר שאנחנו עושים איזושהי צורה של פעולה שמפריעה לאחדות של סנגה, ושמפריעה לחיים הרוחניים של הסנגה יחד. וגם כאן מדובר שיהיו לפחות 8 נזירים מלאים, ושאנחנו מפצלים לפחות 4 מהם לקבוצה אחרת. כשאני באה לקבוצה כזאת, אני אומרת, אני מורה יותר טובה מהמורה שלכם, או אני מכירה מורה יותר טוב מהמורה שלכם, ולוקחת אותם לדרך אחרת, שהיא לא לימוד של עבודה, שהיא לא דרך שמבטיחה שהם יצאו מסבל. אז שוב מדובר פה על 8 נזירים מלאים וכך הלאה. אנחנו יכולים לעשות מעגל קונצנטרי מאוד קרוב לזה גם אצלנו, בלי שיש לנו 8 נזירים מלאים. מאוד קל לעשות את זה. למה זה כל כך חמור? כי אנחנו מסיתים אנשים מדרך שיכולה לשחרר אותם מסבל. נגיד שהם מאמינים למה שאנחנו אומרים להם, ואנחנו מורידים אותם לדרך שלא מובטח לאף אחד שהיא מוציאה מסבל. מאוד צריך להיזהר, אפילו כאן. אפילו כאן. יכולים לבוא מורה או מורה ולהציע דברים מאוד נפלאים, אבל איפה הסמכת שהדברים האלה מוציאים מסבל? האם זאת מסורת אותנטית? שנבחנה בראי הדורות? או שזה משהו שמישהו ימציא וכתב על האינטרנט. ואנחנו לא יודעים אם זה עובד או לא עובד. מאוד צריך להיזהר. זה מאוד קל לגרום את זה. כל כך קל לגרום את זה. ועם הרבה כוונות טובות. אז הבסיס כאן זה שוב, מי עושה את העבירה? נזיר או נזירה מתחילים כמו קודם. הקבוצה שאותה הם מפצלים, יש בה לפחות 8 נזירים מלאים. זה בתיאור של הנדר המקורי. ודרך אגב, כל השמונה צריכים להיות אנשים רגילים, זאת אומרת כאלה שעוד לא ראו ריקות ישירות. למה זה מצוין לדעתכם? מי שראה ריקות ישירות אי אפשר לבלבל אותו, אבל האחרים עוד אפשר לבלבל. אז הזיהוי זה אתם מזהים שיש כאן נזירים או נזירות מלאים, ושיש 8 מהם, ושהם לא אריות. הכוונה זה הכוונה לפצל, הנכונות לפצל ביניהם. מוטיבציה קשה ביותר, אגומה ביותר, והביצוע מתבטא בכך שאתם יוצרים מחשבה הפוכה. מחשבה הפוכה זאת אומרת כזאת שמנוגדת ליצירת אחדות בסנגה. זאת המחשבה הפוכה כאן שמחפשת לפצל סנגה, ואתם עושים את זה במודע. זאת אומרת, זה לא קורה לכם במקרה, אלא במודע, אתם יוצרים התכוונות, ואתם איכשהו אומרים, הלימוד הזה לא מספיק טוב, אני מכיר או מכירה לימוד יותר טוב, בואו אחריי. וההשלמה הזה שהקבוצה מתפצלת. זאת השלמת המעשה. ומעניין שבתיאור של הנדר בכתבים, לא נאמר שאדם שבא ומציע את הדרך האחרת, צריך לדעת שהיא עובדת או לא עובדת. כל מה שנאמר שהוא מפצל אנשים שהם נזירים נזירות, מפצל את הקהילה, וגורם להם בעצם בכך להפר את הנדרים שלהם. אז כדי שזה לא יקרה לנו, כדי להגן על עצמנו מפני סכנה כזאת, גם מפני להיות בעצמנו מי שמפצל, וגם מפני להיות קורבנות של מישהו שמפצל, רימפוצ'ה היה תמיד מזכיר, מה המוטיבציה שלכם? מה ההתכוונות שלכם? למה אתם עושים את הדרך? תמיד לזכור את זה, תמיד להזכיר לעצמנו את זה. המוטיבציה המינימלית בשבילנו בדרך זה לרצות לצאת מסבל. זה המינימלית. כמובן אנחנו בדרך המעיין אנחנו רוצים להגיע להארה מלאה. אבל זה המינימום. אם אנחנו זוכרים טוב טוב את המוטיבציה שלנו, כל מה שאני לומדת ומתרגלת ומשקיעה מאמץ, זה כדי להגיע למצב של חופש, של שחרור מסבל. לפחות זה, לפחות לעצמי, אם לא לאחרים. אז יהיה קשה לבלבל אותי. אז יהיה קשה למכור לי משהו אחר, כי אז אני אשאל, האם זה מוציא אותי לחופש או לא? האם זה משחרר אותי לנצח מסבל או לא? אז אני צריכה לזכור את המוטיבציה שלי, למה אני כאן? שוב ושוב, לבחון את ליבי, כי מישהו מציע ניסים ונפלאות, זו דרך כזאת וזו דרך כזאת. האם זה מוציא אותי מסבל או לא? האם זה הוכח בראי הדורות? האם זה נאמר על ידי אישות מוארת שיודעת מה מוציא מסבל ומה לא? ואם לא, אז זה מעניין וכך הלאה, אבל אני לא אתפתה לשם. אז זה אספקט אחד סופר חשוב. זה שוב ושוב ושוב להזכיר לעצמנו אודות מה אנחנו כאן. אנחנו לא אודות להיות יזמים מוצלחים או מנהלי פרויקטים גדולים או כל שירות שאתם עושים לקהילה, שהם דברים נפלאים נפלאים. כל הדברים האלה משרתים מטרה הרבה יותר גדולה. לפתח את עצמנו, לנקות את עצמנו, לטהר את עצמנו, כדי שאנחנו נצא מסבל וכדי שנוכל להוציא את כל האחרים מסבל. אז כל דבר, כל רמה של התפתחות אישית שאנחנו עושים היא כזאת. אם היא לא כזאת, אז היא יכולה להיות מעניינת, אפשר ללמוד, אפשר לשכלל יכולות וכך הלאה, אבל היא לא יכולה להחליף את הדרך שאנחנו עושים. היא לא תחליף. אז זה אספקט אחד של פיצול סנגה, שהוא כל כך כל כך חמור. יש עוד אספקט שגם עליו דיברנו בעבר, וזה שהסנגה שלומדת עם למה, היא הגוף והמיין של הלמה. הסנגה של תלמידים שלומדת עם למה, הם מהווים את הגוף ואת המיין של הלמה. וכששם נוצר פיצול, או אפילו מעגל קונצנטרי רחוק של פיצול, כמו מישהו משמיץ מישהו, מה שמפר את ההרמוניה, אם הקהילה מפוצלת, הלמה נעלם. הוא נעלם. אין יותר. אין יותר קהילה, אין למה, אין כלום. הרבה לפני שהיא מתפצלת, אם מתחיל חוסר הרמוניה ואי שקט, הבריאות של הלמה נפגעת. כי יש זהות בין הלמה ובין הקהילה. אז כל אספקט של פיצול יתבטא ביכולת של הלמה להעביר את הלימוד והבריאות וכך הלאה. אז עכשיו זה נהיה משחק מאוד רציני. אם אתם רציניים בדרך, אתם חייבים מורה. ואם מישהו לא נראה לכם ואתם פועלים כנגדו, מדברים כנגדו, משהו כזה, תחשבו טוב טוב על ההשלכות של זה. מה זה יוצר? אם זה יוצר איזשהו אי שקט או חוסר הרמוניה, או פוגע במורל של הקהילה וכך הלאה, זה אוטומטית משפיע על הלמה. אוטומטית. זה מטיל על כל אחד שנמצא בסנגה, אחריות מאוד גדולה של מה הם עושים עם הכפתורים שנלחצים להם, עם השפיטות שעולות להם, עם המחשבות שלהם. זה נהיה סופר חשוב. כל דיבור מפלג, כל פעולה שבאה לפגוע במישהו, היא פוגעת בכל הקהילה ובלמה. ולכן כשהיא פוגעת בלמה, היא פוגעת בסיכוי שכל אחד בתוך הקהילה הזאת להשלים את הדרך ולהשיג את המטרות האולטימטיביות. אז טכנית, אתם לא עוברים על הנדר הזה עד שממש הקהילה מתפצלת וחלק הולך לכיוון אחד וחלק הולך לכיוון אחר. אבל אתם מתקרבים לשם אם אתם פועלים בצורה שמפרה את המורל בתוך הקהילה. כל דיבור מפלה, כל השמצה, כל האשמה, ביקורת, התבטאות אלימה, כל הדברים האלה סופר חשובים. זה מאוד כבד, זה מאוד כבד. אבל יש לזה את האספקט החיובי שלו, שהוא מקסים ונפלא. וזה שכל פעולה שלכם שבאה לקרב לבבות ולקרב בין אנשים בקהילה ולהרים את המורל בקהילה ולגרום לאחדות בקהילה וכך הלאה, עושה את הפעולה ההפוכה גם בלימוד, גם אצל הלמה. זה הולך לשני הכיוונים. אז הצד השלילי הוא כבד, אבל הצד החיובי הוא נפלא. הוא מדהים. אז כשאתם עושים את הוידועים וכך הלאה, אתם זוכרים, אתם עושים גם שמחה. אז תרשמו שם באותיות גדולות, כל פעם שפעלתם להביא להרמוניה ולקרב ולעזור לאנשים וכך הלאה. אוקיי? מאוד חשוב לשמוח בדברים האלה ולהעצים אותה. מספר 11 קשור למספר 10, אמרו, דג'י צ'וק. אז דג'י צ'וק זה שוב שם מאוד מקוצר, ופירושו לסייע. לסייע במה? בפיצול של סנגה. זאת אומרת, ההבדל בין 10 ו-11, 11 מאוד דומה ל-10, רק שעכשיו זה לא אתם שמפצלים את הסנגה, אבל אתם עוזרים למישהו אחר לפצל את הסנגה. מישהו אחר אומר, פגשתי שיטה כך וכך, מורה כך וכך, וזה נראה לי שכדאי ללכת, בואו נשכנע את הסנגה ללכת, ואתם אומרים, נכון, אני אעזור לך. זה העבירה הזאת. אז אתם עוזרים בפיצול הסנגה. כל הגורמים, זה נזיר מתחיל וכך הלאה, כמו שקודם. מתי העבירה מושלמת? אם הסנגה מתפצלת. אתם עזרתם למישהו והסנגה אכן התפצלה. וזה שוב קשור לדיבור מפלג. וההפך מזה, זה כל פעם שאתם עוזרים לאנשים להישאר יחד ולא להתפלג, אתם עושים את הדבר ההפוך. ופה אתם יכולים לחשוב, זה אולי צורה חלשה יותר, וזה נכון, זו צורה חלשה בהרבה של העבירה, אבל כמו שהיא יותר חלשה, היא גם יותר מסוכנת, כי זה מכניס הרבה מאיתנו לתוך המעגל הזה. כי אפילו כשאתם שומעים שניים מתקוטטים, ואתם אומרים, אוי, אני שמחה שזה לא אני, אתם כבר עם מחשבה שהיא לא מחשבה שבאה לחבר אותם, אלא מאוד קל להיכנס למלכודת הזאת, מאוד מאוד קל. אז אתם רואים שזה עובר לרמה מאוד גבוהה של מודעות שאנחנו צריכים לפתח, מה קורה במחשבות שלנו. ולכן זה כל כך נפלא כשנזירים, נזירות, לוקחים את הנדרים האלה, מתחייבים להם מעומק ליבם, ומתאמנים לאור הכללים האלה, במיוחד אלה שהם אולי לא הנדרים הבסיסיים, אבל הם דורשים מודעות כל כך גבוהה למחשבות שלנו. ולשמור על המיינד שלנו. אם הם עושים את זה הרבה שנים, הם נהיים אנשים כל כך תאורים וכל כך קדושים, כל כך מקדמים את הסביבה שבה הם נמצאים. מאוד נפלא לפגוש כאלה. אז זה הסיפור הזה. אז אם אנחנו מוצאים שני אנשים שלא מסתדרים, אנחנו מחפשים דרכים לחבר ביניהם. אפילו דרכים מקלקלות מצידי, תתחמנו דברים, אם אתם, כל דרך שמקרבת אנשים היא טובה, מוסרית, כן, מוסרית. לפעמים אתם רואים אנשים מתקוטטים ואתם לא יודעים איך אתם יכולים כרגע לפתור את העניין שלהם, תסיחו את דעתם, תשברו את הצלחת, שילכו לחפש את השברים, זה טוב, זה טוב, כל מה שמפסיק את הדבר הנורא הזה שיכול להביא לפיצול וכך הלאה. זה יחזק את הקהילה שלנו, זה יקרב בין הקהילה והמורים וכך הלאה. מספר 12. וזה יהיה אחרון להיום. אמרו קימסון. ג'ין. קימסון. ג'ין. אז קים פירושו בעל בית, אנחנו מתרגמים, או מי שאיננו נזיר. בעלי בתים או בעלי משפחה. גם אם אין להם בית או משפחה, אבל אם הם לא נזירים, אז הם נחשבים בעלי בתים או בעלי משפחה. סון ג'ין זה ביטוי שהיה לנו כשאנחנו דיברנו על כוחות הטיהור. איזה מהם זה? סון ג'ין זה לעקור. זה החרטה, כוח החרטה שעוקר את הזרע, החרטה החכמה. אז פה זה לעקור. מה זה נקרא לעקור בעל בית? הכוונה היא להפר את האמון שלהם שיש להם בדרמה. זה נקרא סון ג'ין, כשאנחנו מפרים את האמון שיש להם בדרמה, אנחנו בעצם גומרים להם את הדרך הרוחנית שלהם. אז תחשבו על המצב שנזירים הולכים לבתים של בעלי בתים, כדי להתאמך או כדי, נאמר, מישהו מזמין נזיר או נזירה לקיים איזה טקס אצלם בבית וכך הלאה. יש תמיד את הקשרי גומלין בין הנזירים והקהילה של הלא נזירים. והם מתנהגים שם בצורה שגורמת לבעל הבית או לבעל המשפחה לאבד את אמונו בסנגה, בדרמה. הם מתנהגים ככה, זאת לא דרך טובה, אני לא הולך. על זה מדובר. לפגוע באמון שיש לבעלי בתים, למי שאינם נזירים, בדרמה ובסנגה. אז זה מאוד חשוב. ובשבילנו, אפילו אם אנחנו לא נזירים, אבל אנחנו חלק מהקהילה הזאת, אם אנשים יודעים שאתם חלק מהקהילה הזאת, ורואים אתכם מתנהגים בצורה נלוזה בחוץ, אתם פוגעים באמון שלהם. בוודאי שאתם מאבדים את היכולת שיש לכם אולי לקרב אותם לדרמה. אם הם רואים אתכם מתנהגים בצורה שלא תואמת את מה שאתם אומרים, אז אתם בעצם פוגעים בהם. אז פה יש תיאור מאוד מפורט איך קורית העבירה הזאת. מישהו מזמין את הנזיר או הנזירה לערוך טקס או מה שזה לא יהיה, והם אולי מתנהגים שם בצורה פרועה קצת, או משתקרים, או משמיצים מישהו מהסנגה בפני האנשים האחרים, מתנהגים בצורה כזאת, שפוגעת במערכים. במיוחד בקהילות שבהם הנזירים מאוד נחשבים, שיש להם מעמד מכובד ויש כבוד לגלימה. וכאן יש עוד פרטים איך זה קורה. מישהו מזמין כזה נזיר או נזירה, הוא הולך והוא מתחיל או להשתקר, או מתקוטט שם עם מישהו, או מעליב את בעל הבית, או משהו כזה. ויש שם עוד נזיר או נזירה בכירים יותר, והם מנסים לבלום אותו. הם מנסים להעיר לו שיפסיק את ההתנהגות, או אפילו מציעים לו, עכשיו בוא תעזוב איתנו, בוא נעזוב את המקום הזה לפני שהנזק גדול מדי. והם למעשה כאילו מוציאים אותם מהבית הזה, ואז מה קורה? הנזיר השיקור או הפרוע חוזר חזרה ואומר, אלה סתם מעשו קנוניה עליי, אני בסדר גמור, הם פשוט צונים אותי או כועסים עליי, ולכן הם מתנהגים כמו שהם מתנהגים, אתם תסמכו עליי ולא עליהם, משהו כזה נבזי במיוחד. אז כשמישהו עושה כזה ומאשים את הסנגה בקנוניה נגדו וכך הלאה, אז הוא מבצע את הנדר במלוא חומרתו. אז אתם רואים, זה לא קל להפר אותו. הם צריכים לא רק להתפרע, אלא גם לחזור ולהשמיץ את הסנגה אחרי שהם חזרו. אז עד שכל האספקטים האלה לא מתרחשים, אז הם עוד לא עשו את כל העבירה. וזה שוב מחזיר אותנו לשמור על המיינד שלנו, איך אנחנו מתנהגים בתוך הקהילה ומחוץ לקהילה. ואם אנחנו רוצים להעביר את זה לצד החיובי, איך אנחנו נהיה פרסומת טובה לדרמה ולקהילה? אתם כבר עושים את זה, אתם נפלאים בזה. כשבאים אורחים, שמעתם אתמול את האורח שלנו. איך הוא אמר? הוא אמר שזה היה היום הכי מאושר בחייו. תודה רבה, רוני. תודה רבה. זה לא מדהים שמישהו בא ופוגש את הקהילה, ומה זה היה היום הכי מאושר בחייה. והוא קלט הכל, הוא קלט את האהבה פה ואת החיבוקים ואת את ההתייחסות החיובית וחוסר שמחה לעד וחוסר הרצון הרע שלא פוגשים בחברה בחוץ. פגש את זה אצלכם, כל הכבוד לכם. כל הכבוד לכם. אנחנו רוצים להיות שגרירים של זה גם מחוץ לקהילה. בוודאי כשבאים אורחים לכאן, אתם עושים עבודה נהדרת, אבל אתם רוצים להיות שגרירים של השמחה שדרך רוחנית טובה יכולה להביא, את הפתח שהיא פותחת, את האפשרויות שהיא פותחת, כמו שעשינו במדיטציה, והרבה יותר. במדיטציה לא כל כך דיברנו על השמחה ועל העונג ועל העושר, רק על האפשרות של אי פגיעה. אתם יכולים להמשיך את המדיטציה הלאה. אז אני חושב שזה הכל היום.
בפרחים עדויה עם הרצילי יבשות לאהבה וחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד ונעדה ולמי ירחנה ולהגישנה כאן שבנת הערה ולהירחנה ולהגישנה כאן שבנת הערה אום יתנו לך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה אידם גורת נמנדלה כמותיה
פסיעתי זאת הרוחה ישרימונה כל החי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה כך לא נזכו בגופים נזכבים אשר משנה אלו הם נוגעים וכך לא נזכו בגופים נזכבים אשר משנה אלו הם נוגעים שמשכת המפיגה את תרבות הסמסר
שלום שלום.